שלום לכם הרבה ידידיי מורה ורבותיי, השיעור הזה נמסר זכות רבי יצחק יונה בן חנה אמרת הנה מרים בת חנה לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אנחנו נלמד בעזרת השם על ספירת העומר על פי תורתו של רבי משה שפירא זצ"ל. באחד הדרושים של אריזה על פסח הוא מגלה טעם חדש לכך שאנחנו צריכים לספור 50 יום. נשתדל להביא את הדברים ולהבין משהו מתוכנם, ונקדים. על פרו כתוב בתורה עצמה שהוא לא האמין בשם הגדול, בשם המפורש, שם הוויה שהוא שם העצם, אבל בשם אלוקים מפורש בתורה שהוא האמין. כאשר בא משה ואהרון לומר לו שלח את עמי, הוא אמר להם מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם שם הוויה. וגם את ישראל לא אשלח. הוא לא ידע ולא הכיר את השם הזה של שם הוויה, אבל את השם אלוקים מפורש שהוא כן הכיר וידע. כשדיבר עם יוסף, הם דברו כל הזמן על שם אלוקים, ופרעה עצמו אמר לי יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין אבון וחכם כמוך. הנה ידוע כי שם אלוקים זה שם משותף שיכול לחול גם על חול. שם זה שייך גם על בני אדם ומגיע גם לשופטים, כפי שכתוב בתורה בפרשת משפטים, עד אלוקים יבוא דבר שניהם אשר ירשיעון אלוהים. כל אלו הם שופטים, דיינים. אף את הפסוק שאמר נחש לחווה והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, יש מהראשונים שמפרשים מלשון שופטים, מנהיגי מדינות, וכך הוא אף בתרגום. השם הזה מגיע בר מינן עד לאלוהים אחרים. גם לעבודה הזרה עצמה אפשר לקרוא בשם הזה. ונקדים ונבאר עיקר עניינו של שם אלוקים. שם זה הוא בעצם הרכבה של שני מילים, כפי שנאמר בפסוק בישעיהו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שם אלוקים מורכב מאותו מי יחד עם אותם אלה, והוא מגלה ומלמד מי ברא אלה. ביור הדברים, אנחנו רואים לפנינו הרבה אלה. אלה היינו הדברים שמתגלים, כל מיני כוחות, כל מיני נמצאים. השם אלוקים אומר שהוא המי שברא את כל אלה. וכפי שכתוב בשולחן ערוך אור החיים סימן ה', לכוון בשם אלוקים שהוא תקיף ובעל יכולת ובעל הכוחות כולם. בעל הכוחות כולם זה כלול בעצם המילה. המילה עצמה אומרת מי אלה, מי ברא אלה, והכוונה היא בעל הכוחות כולם. יש הרבה אלה בעולם, והוא הבעלים של כל האלה. וכמובן שכדי להכיר, להבין ולדעת, על זה אומר הנביא, שאו מרום עיניכם. כשנושאים עיניים למרום ורואים באמת מי ברא אלה, זהו הגילוי הנכון של שם אלוקים, מי ברא אלה. אכן, כאשר יש את אלה בלי מי, היינו, כשאנו רואים את האלה ולא רואים את המי שברא אלה, מזה מגיעים לאלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כאן נמצא השורש על עבודה זרה. בואר בדברי הגר"א שזה כולל גם את הלמי זהב שאמר אהרון לבני ישראל, כלשון הפסוק ואומר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי. והיינו שיש כאן עיוות גם באלה וגם במי. אלה שני עיוותים. וכך באופן כזה משם אלוקים הגיע כלל ישראל מאנוכי השם אלוקיך לעבודה זרה של אלה אלוהיך ישראל. עכשיו נשוב לדברי הארי. ועניין דבריו הוא שפרעה לא היה לו שום קשר עם השם הנכבד והנורא, דהיינו שם המיוחד, שם הוויה. אבל עם שם אלוקים היה לו קשר, ובשם זה אומר הארי, הייתה היניקה של פרעה, לא מהאלה אלא מהמי. הוא ינק מהאותות של מי של אלוקים. יניקה בשפה של הארי עניינה חיבור למקור חיים. וכאן הכוונה היא שהוא החיה את עצמו מהמי של שם אלוקים. כאן היה מקור חיה וכל קיומו של פרעה. ומסיים הרי שלכן כשאנחנו יוצאים ממצרים צריכים לספור 50 יום מי בגמטריה 50 כדי לתקן את אותו מי שאצל פרעה היה הוא כמו שהוא היה. שם אנחנו צריכים לתקן. והנה יציאת מצרים מחייבת אותנו, יציאת מצרים מחייבת עוד שהייה כדי לגמור עם אותו חסר שממנו יונק פרעה, מאותו מי שממנו יונק פרעה. את זה אנחנו משלימים בספירה. הדברים נשכבים. אולם עלינו לעשות להבין משהו בזה. מה לספירה על העניין הזה? ומה יסקינן? המילה מי זאת מילה סתומה, ובעצם זו מילת שאלה. כשאתה אומר מי, הוא שואל משהו, מחכה לתשובה. מי הוא זה ואיזה הוא? או לחלפין מצאנו בשום חכמים שמשתמשים במילה מי כדי לציין את מי שניכר מתוך המעשה שעשה, כגון מי שברך אבותינו, וכגון מי שפרה מאנשי דור המבור ודור הפלגה, מי ששיכן שמו בבית הזה וכהן הרבות. כאשר אנחנו משתמשים במילה זו, הכוונה היא למי שזהותו האמיתית סתומה, והוא ניכר רק מתוך שהוא עשה. איני מגלה את זהותו האמיתית, אלא רק אומר כי אם אתה יכול לדעת מי זה, הרי זה מי שעשה את הדבר הזה. התשובה הפשוטה לשאלה מי היא להגיד את שמו או תארו של כל אחד מכלל אופני הזיהוי. אבל כשמשתמשים במילה מי בראש תיאור של מישהו, מתכוונים לומר שלא נגענו בו עצמו, אלא במי שעשה את אותה פעולה מסוימת. והיינו שאנחנו נוגעים בו דרך אפיון של תיאור דבר או פעולה שאינם הוא עצמו. התיאור הזה נשאר בשאלה. הוא משאיר סתום את המהות עצמה, את הדבר עצמו. נמצא כי כך נראית המילה מי. בסתם הזאת שאלה. מילה שמחכה לתשובה, אשר יכולה להפוך להיות מילת תיאור. ראשית זיהוי. אבל כשמזהים על ידי המילה הזאת, אומרים שהוא עצמו נעלם. אותו עצמו איני מכיר לגלותו. אבל אני מאפיין ומזהה אותו כמי שעשה את המעשה הזה. כך מתארים על ידי המושג מי. מעתה. שם אלוקים מורכב ממי ברא אלה. כפי שביאנו, אנחנו מכירים אותו רק דרך הברא אלה. היינו, הברא אלה הם מגלים על אותו מי שברא אלה. אבל איננו רואים אותו עצמו. הוא כשלעצמו נשאר בשאלה של המי ואינו מתגלה. הוא דבר סתום שאיננו יכולים לזהות. אלא שהוא מתגלה על ידי ברא אלה, הגילויים לנגד עינינו. ומתוך האלה שאנחנו רואים עלינו לתרומם ולראות, ואז אנחנו מזהים את המי שברא אלה. שום הרום עיניכם אמרו מי ברא אלה. יותר מזה אנחנו הולכים לדעת עליו, זה שמו. מי ברא אלה, זהו אותו מי שברא את אלה. זה פירוש שמו. זה פירוש שם אלוקים. לכלל נכנס פרעו. פרעו, כפי שמפורסם וידוע מפורש כך בפסוק עצמו, הוא אחד מאלה שעשו עצמם אלוהות. כתוב ביחזקאל, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. לכאורה זה משפט בלתי אפשרי של אדם מטורף. הרי פירוש המילים הוא אני בראתי את עצמי. אולם זה הרי כתוב בפסוק, ואומר זאת אדם שנשא ונתן עם משה רבינו. אכן פירוש המילים בזה שהוא תופס, הבין, וראה את עצמו כמחויב המציאות. זה נקרא אני עשיתיני, כאילו הוא אומר על עצמו שמציאותו מוכרחת. רחמנא לצלן מהי דעתה. זאת עבודה זרה נוראה. והנה, אנו איננו שייכים כלל לכאלה מיני טעויות. צריך להיות אדם גדול מאוד כדי לחשוב מיני מחשבות כאלו, כדי לומר שטות שכזו. אבל זה מה שהוא אמר, וכך הוא חי והבין. זאת טעות בעומק שהיא נוראה ואיומה. אולם פירוש המילים, פירוש המושג במשהו, בקושי של תפיסה ממה ששייך אלינו, ולא להיכנס כמובן למחשבות פסול כאלו, יש כאן משהו נורא והיום לתפוס עצמו כמחויה במציאות. היינו שלא ייתכן אחרת. אין אפשרות ולא תיתכן תפיסה של קיום ומציאות בלעדיו. אי אפשר לצייר שהמציאות קיימת והוא לא. וזה כולל גם שתמיד היה, תמיד יישאר ותמיד יהיה. הוא פושט צורה ולובש צורה. הוא פושט את הצורה הזאת ולבש צורה אחרת. אבל הוא תמיד קיים, תמיד נמצא. הוא מחויב המציאות. בלעדיו אין מציאות. הוא מובן שבדבר זה כלול שהוא עיקר המציאות, הוא כאילו המציאות עצמה. הדבר ברור שהוא לא חשב שכל חפץ שהוא ראה, גם הוא מחויב המציאות כמו אלא מחויב המציאות זה הוא. הוא מכיר בזה, יש לו את התודעה הזאת, והתפיסה שלו היא המציאות עצמה. בלי מאחרות, הוא המי של כל אלה. זאת הייתה עבודה זרה. הוא עשה עצמו אלוהות. החיבור שלו לשם אלוהים זה חיבור למי. הוא ינק מאותו חלק בשם אלוקים, שהוא הגילוי של אותו מי שברא את אלה. לכן, כל אלה שלהם נאמר שהם אפשרי המציאות, כל הדברים הקיימים בעולם יכולים היו להיות או לא להיות. אין הבדל גדול בזה, אבל מי הוא? המי שנושא את הכל, שעליו המציאות נשענת, משם, ממקום זה, הוא ינק את קיומו שלו. וכך היה נראה אותו עובד עבודה זרה. זו הייתה עבודה זרה ענקית, אותה עבודה זרה שיציאת מצרים סלקה מהעולם וביטלה אותה. ככתוב, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. כל המחשבות הטמאות, כל התפיסות העמוקות, כל אלו התבטלו ביציאת מצרים. והנה, אם נבוא לתבונן מעט, האם אנחנו נקיים מזה, ממחשבות מהסוג הזה, אכן לא באותו רמה ואותו, לא באותו גובה, ודאי לא נבוא לומר אני עשיתיני. אולם האם אנחנו מופקעים מזה? נתבונן לדוגמה בדברי חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. איך נראה אדם כשהוא כועס? מהו הביטוי של כעס? הכעס מכריז איך ייתכן שעשיתם דבר נגד רצוני. אדם יכול להרחיק לכת בכעס זו. כיצד העיזו לעשות דבר שהוא בפירוש אינו רוצה בו? נמצא כי בעצם במילים אחרות הכעס הוא ביטוי לכך שכיצד ייתכן לתת מציאות לדבר שהוא בלתי אפשרי. נגד רצוני, זה דבר נמנע או בלתי אפשרי שלא ייתכן. זאת התגובה של אדם כשהוא כועס. הוא מאבד את השליטה, את ההיגיון, את השכל הישר, והוא מסוגל להשתולל, כי הוא רואה נגד עיניו את ביטול הסדר של העולם. איך ייתכן שיהיה דבר נגד רצונו? ואז הוא מגיב בהתאם. כל אחד, כל אחר שקרה כאן, ואז הוא מגיב בהתאם, כי מאחר שקרה כאן משהו שהוא בלתי אפשרי, זה לא ייתכן וצריך לעקור מהשורש. זה בלתי אפשרי שהדבר הזה יהיה קיים במציאות. זו הדוגמה שיכולה לעבור על אדם עשרות פעמים ביום. שורש הדבר, באמת הדברים ברורים. כל עובדי עבודה זרה, כולם, בלי יוצאים מן הכלל, אשר בחרו לעצמן עבודה זרה כזו או אחרת, בסופו של דבר, בסוף החשבון, האדם עובד את עצמו. וכך מצינו בבראשית רבה, אמר רבי יוחנן, הראשים מתקיימים על אלוהיהם, ופרו חולם וחלם והוא עומד על היאור, אבל הצדיקים, אלוהיהם מתקיים עליהם, והנה השם ניצב עליו. זהו ההבדל בין צדיקים לרשעים. הצדיקים אלוהיהם עומד עליהם, היינו הם עושים את עצמם בסיס כביכול להקים על ידם את השכינה, הם מקימים את השכינה, אבל רשעים הם עומדים על אלוהיהם, ופרו חולם והנה עומד על היאור. כוונה בזה שהוא עושה את היאור שהוא היה האלוהות, שהוא כאילו מקור החיים של העם הזה, של הארץ הזו, של המלכות הזאת, אותו מקור חיים, זה הבסיס כדי להקים ולתת בסיס איתן לפרעו ולמצרים. זו התהום שמבדילה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. עובדי עבודה זרה להבדיל אלפי הבדלות, הם עומדים על אלוהיהם. עבודה זרה באה לעולם כדי לתת בסיס איתן לקיומו של העובד. העובד מחפש קיום חזק, מבוסס ואיתן יותר. אז הוא לקח ובחר לעצמו מן האלוהות, שהיא זאת שתיתן לו עוצמה רבה יותר, תוקף גדול יותר, קיום חזק יותר. בסופו של דבר, עובדי עבודה זרה מתכוונים להגיע למציאות עצמם. טעם הדברים, כי לכאורה, מאין בא יצר הזה, מאין צצה בכלל המחשבה הזו, אכן הדברים ברורים, כי הנה הבורא עולם העמיד כביכול גם את עצמו ואת עצם מציאותו לבחירת האדם. בורא עולם ציווה את האמונה בו, וזאת מצווה שהוא ציווה ואין זה דבר ברור מאליו. זהו דבר שצריך להתייגע אליו, להשיג אותו ולהגיע אליו, ולאו מלטה זוטרתה היא להגיע להשגה הזאת. הרבה תרחה והגיעה צריך כדי להגיע לזה, אבל כשבא אדם ומתבונם, נראה לו, כי הרי כביכול בורא העולם נתן לי בחירה. אם כן, סופו של דבר, אני הוא זה שקובע אם הוא כן נמצא פה או לא נמצא פה. הקדוש ברוך הוא ישמרנו במחשבות כאלה. ואני יכול לסלק אותו מחיי, כמובן שאין זה משנה לאמת. הרי זה ברור שבורא העולם אינו מתפעל מזה, וכי אם איני מאמין, אז הוא איננו. צריך להיות שוטה שבעולם להחליט מיני החלטות כאלו של הכל תלוי אם אני כן מאמין או לא מאמין. אבל מאחר הוא בורא עולם דורש מאיתנו שאנחנו נאמין, וכביכול בורא עולם ציווה עלינו שאנחנו נהיה אלה שמקיימים את מציאותו מעתה, יש כאן מקום לראש עקום לתפוס בצורה כזאת. כאן יש מקום למוח מעוות לתפוס, שאם כן, אז מי חשוב יותר? הרי אני הרי נצטוויתי להיות זה שתופס אותו, הוא יתברך כמחויב המציאות, ממילא הוא צריך אותי. כאן נמצאת אותה מחשבה מעוקמת ומעוותת. אם כן, אז אני בוודאי מחויב המציאות, אבל באמת אותו שוטה לא מבין, כלשון הפסוק בתהילים, לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה יתהלכו. הוא אינו מבין שאת כל זה עשה כביכול בורא עולם לטובתו ולמענו. את כל זה עשה הבורא כדי שאנחנו נוכל באמת להשיג מציאות אמת. עם הכוח הזה אדם צריך להיות זה שמקדש עם שמיים, להיות זה שמכריז על האמת לאמיתה. אך הוא לקח את זה באופן מעוות, ואז דעתו, כיוון שדבר בידי, אז אני פה הקובע. מי שלא תיגע בדבר הזה אף פעם, עלול למצוא עצמו באופן שהוא לגמרי לא רחוק מהמחשבה הזאת. יציאת מצרים גילתה את אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יציאת מצרים גילתה את האמונה. שם בכל התהליך של יציאת מצרים מההתחלה ועד ליציאה בעצמה, כל זה נתקלה במרוכז. בורא העולם נתקלה אלינו ועמד הר סיני ואמר לנו, אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כאן כתובה מצוות האמונה על כל הקיפה, וכפי שכתוב בדברי רבותינו הראשונים, שכך היא נתגלתה. ביציאת מצרים, יציאת מצרים אומרת אמונה. כל מה שכתוב בפסוקים, אפילו מה שנאמר מצרים וידעו מצרים כי אני השם, וכל מה שאמר משה רבנו לפרעה, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, למען תדע כי אין כשם אלוקינו, ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותיך את כוחי, למען תספר שמי בכל הארץ. כל הגילוי של האמונה בפרסום וגילוי גמור, כל זה כלול ונתגלה ביציאת מצרים, באופן שיציאת מצרים היא גילוי האמונה. וככה אומר זאת בורא העולם, אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והוצאתיך מארץ מצרים, שם נתגלה כל מה שבורא העולם רוצה לגלות. זאת מצוות האמונה. מכאן המשך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. זאת אומרת שיציאת מצרים עקרה את כל עניין עבודה זרה. עבודה זרה נעקרת על ידי אמונת אמת. לכן שתי הדברות האלו הן פרשה אחת, ואת שתיהם כולנו שמענו מפי הגבורה עצמה. בשתי הדברות האלו מונח הגילוי הגדול השלם שכולל את הכל. הכל נתגלה בשתי הדברות האלו. כל האמת נתגלתה וכל השקר נעקר. וכך אומרים חזר במדרש, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, נתקעו דברי תורה בליבם. ובשעה שאמר לא יהיה לך, נעקר יצר רע מליבם. שתי הדברות לא נאמרו כציוויים, אלא כמציאויות. כאשר בורא עולם אמר אנוכי, הוא אמר זאת כעובדה קיימת, זאת המציאות. אנוכי השם אלוקיך, וכאשר אומר לא יהיה לך, אין זה ציווי שאתה תשמע ותקבל, תעשה או לא תעשה, אלא לא יהיה לך זאת קביעה. לא יהיה לך זה לא יהיה יותר. כך היו פני הדברים בלוחות הראשונים. אחרי שהם נשתברו, הברירות הזאת כבר איננה. כמובן בלוחות השניים זה ציווי, אבל בלוחות הראשונים נעקר יצר רע מליבם, הוא איננו. אכן, איך הוא באמת חזר ונאור, הרי שהדברים האלו היו בדיוק כמו שזה קרה אצל אדם ברחבה, גם שם לא היה יצר רע בליבם, והצליחו להכניס אותו לליבם מבחוץ. כך קרה גם לכלל ישראל, זאת פרשה בפני עצמה. על הפסוק לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים, אומר רשי, הוא נשאר מכל אלוהי מצרים כדי להטותם שיאמרו קשה יראתן, ועליו פירש איוב משגי לגויים ויובדם. בהמשך הפרשה נאמר, והפוך לבב פרו ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדנו. ועל כך כותב הספורנו, מה זאת עשינו, כי שילחנו ולא דרשנו את בעל צפון שעוזר לנו ולא היינו מוכרחים לשלוח. לאחר שקיבלו המצרים 10 מכות ובסוף שלחו את כלל ישראל, הם מיד חוזרים ומתחרטים. מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? למה לא התפללנו לבעל צפון? בורא העולם השאיר אותנו בכוונה כדי שיאמרו קשה יראתן, כפי שנאמר באיוב משגיל לגויים ויובדם. בורא העולם מרומם אותם מאוד כדי לאבדם לגמרי, וכך הוא נותן למצרים אשליה של מציאות הנקראת בעל צפון. אותו השאיר בורא עולם מכל יראתם של מצרים, ובאופן שבכל אלוהי מצרים מעשה שפטים. והוא יוצא מן הכלל. זה ניסיון שבורא עולם העמיד כדי שיאמרו קשה יראתן. וכעת מכאן ואילך הם רודפים אחרי ישראל בכוח חדש, כוח שהם לא הכירו מקודם. קודם היה נדמה להם שהכל אבוד, אבל כעת הם רואים שכן ישאר משהו. הנה כאן נמצאת המציאות החזקה שאף אחד לא יכול להתגבר עליה. כאן נמצאת המציאות המחויבת, רחמנא יצילנו. זה דבר שהוא שורד אחרי שהכל נחרב. יש כאן משהו איתן וחזק, ואם כן, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? הנה, אתם רואים שיש כאן משהו שהוא עובר ושורד את הכל. מהו אותו בר צפון? חזר מגלים שכאשר הבורא ברא את העולם, הוא השאיר צד אחד שישם אפשר ליפול. חזר מגלים לנו שהציור של העולם כמו, נראה כמו הבית של בראשית, בראשית ברא אלוקים, שבו פתוח הצד השמאלי הנקרא צפון. כפי שנראים הצדדים כשעומדים עם הפנים למזרח, כך נראית האות בית. משלושה צדדים היא סגורה, וצד שמאל פתוח. בורא העולם ברא את העולם ושאיר צד אחד שמנו אפשר להחליק החוצה בלי שיתפסו זאת, כי אין מחסום שעוצר. אפשר ללכת ולהמשיך ללכת וללכת, להיות בחוץ ולא להרגיש כלל שיצאנו, ולא עברנו שום מכשול. צד שמאל פונה לרווחה, פרוץ במלואו. אין שם שום דבר שסותם וסוגר, שום מכשול. זהו הצפון. בשם השביעי משבעת השמות של היצר הרע, שמונה הגמרא בסוכה, כמו שכתוב שם, יואל קרוא צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם. סיום הפסוק היא והידכתיו אל ארץ צייה ושממה חולי, ועלה באשו ותר צחנתו כי הגדיל לעשות. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יביא את יצר הרע וישחט אותו. וכאשר ישחט היצר הרע יתפשט ריח כזה בכל העולם, כפי שכתוב בפסוק ועלה באשו ותר צחנתו כי הגדיל לעשות. כאן עלינו להבין, כל ריח רע בלי יוצא מן הכלל מקורו בדבר שהחי הוא פרש מן החיים. זהו הפרש, דבר שהחלק מהחיים הוא פרש מהם. אדם שהוא יותר מחובר לחיים, הרי שכאשר אדם מת שוכב זמן מרח מן הלצלן, הריח הרע העולה מנבלתו הוא בלתי אפשרי, עד כדי כך שאפשר לעמוד בזה בשום פנים. זה הריח הרע הנורא ביותר שישנה בעולם, משום שכאן יש דבר שהוא הכי מחובר לחיים, ממילא הוא הכי פרש בעולם. ונתבונן בזה, כי הנה בורא העולם נפח באפנו נשמת חיים. המקום שבו כביכול נפח בנו הבורא נשמת חיים הוא באף. ובמקום הזה נתן לנו הבורא את הכוח להבין אבחין בין החיים למוות, בין ריח טוב שכולו חיים ובין ריח רע שכולו מוות. והאף זהו המקום שאליו מקריבים את אותה נוצה שעל ידה רוצים לדעת אם יש כלשהו של חיים באדם הזה. אז מקריבים את הנוצה אל כל אשר נשמת חיים, רוח החיים באפיו. ואם אין שום תזוזה, הרי שאדם זה יצא רוחו. כאן נתנו חיים וכאן נתנה הבחנה בין חיים לבין מה שנקרא לא חיים. הנביא מגלה שהביאור של היצר הרע מן העולם יהיה בהופעה של היצר כצפוני, כפי שנאמר ואת הצפוני ארחיק מעליכם והידחתיו אל ארץ צייה. ושם כתובים כל הפסוקים המלמדים איך תראה אותה שחיטה הגדולה של ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. וכלשון הגמרא, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את היצר רע ושוחטו. אלו יהיו הפנים של יצר רע שבהם שוחטים אותו. כל השמות של יצר רע הם שמות של כוח העומד כנגדי, כך כשהוא נקרא רע, וכך בכל השמות האחרים, הרל, תמי, סוני, מכשול, אבן. אכן כאן הכוח הזה שנקרא צפוני, שאותו בורא עולם יבאר מן העולם, זה הכוח שהוא ההופעה האחרונה של היצר רע. כך הוא מתגלה בדור האחרון. זה יהיה המצב, ובאופן הזה שהוא יתגלה, כך ישחטו ויחסלו אותו. כאן יהיה ביור היצר הרע. מעתה עלינו לעמוד על נינוש היצר הרע בפנים אלו. לשון הגמרא במסכת סוכה, תנו רבנן ואת הצפוני הרחיק מעליכם, זה יצר רע שצפון ועומד בליבו של האדם. היצר הרע חבוי בלב האדם. ההופעה וההתגלות הנוראה ביותר של היצר הרע הוא באופן שנדמה לי שאני רוצה את הדבר הזה. הוא מתחבא כאילו זה אני הוא הרוצה. זה אני הרוצה. כאילו אני מבקש את זה. הוא מבקש את הדבר אבל הוא מתחבא וזה נראה כאילו אני עצמי עושה זאת. הוא נראה כאילו זה אני. זה העניינו של הצפוני. הוא זר לגמרי. הוא אל זר בליבו של אדם. אבל נראה לי כאילו אני רוצה בדבר הזה. הוא נתפס אצלי כחלק מחיי שלי. לא כמישהו אחר. לא כאל זר בקרבי. אלא כאילו אלו הם חיי שלי. לכן כשהוא ישחט, יתפשט ריח רע נורא כזה בעולם. שכאן יהיה משהו שנראה כדבר חי שאנחנו חיינו אותו כדבר חי והוא נתגלה פתאום כדבר מת. זהו הכוח החזק ביותר שישנו בעולם. השליטה שלו היא שליטה מלאה על כל האנושות כולה. אם מתבוננים היום מה כוחו הגדול של היצר רע, עניינו הוא ליצור את ההרגשה שאני רוצה את הדבר הזה. זה דבר נורא ביותר. זה כוח שנשאר אחרון אחרי כל הכוחות. כל הכוחות מתבטלים ועוברים מן העולם, אבל יש דבר אחד שנשאר ששורד ועובר את הכל. כל מה שמזדהה אצלי כאני עצמי נשאר תמיד. את כל אויבים ניתן לנצח, אבל עם עצמי אני חי בשלום. והיצר רע מופיע אצלי כאני עצמי, ואני חי איתו בשלום. כך כאשר פרעה אומר לי יאורי ואני עשיתיני, הרי הדבר ברור שהוא מדבר בשם עצמו. הוא בשום פנים ואופן לא יכול להבין שמישהו אחר מדבר מגרונו, שזה לא הוא. אולם כל מי שבאמת מדבר בשם עצמו לעולם לא יגיע לעיוות כזה, לשטות כזאת. כל מי שתופס את עצמו באמת יודע נאמנה שהוא לא מחויב המציאות. נשוב לתחילת העניין. הרי מגלה לנו שפרו עם כל העקמימות שבליבו, עם כל העיוות וכל השקר, הוא יונק את קיומו מהמי של אלוקים. את המי הזה הוא מטה לכיוון שלו, אותו מי נתפס אצלו באופן שאני הוא אותו מי. הפירוש בזה כשמישהו יונק את חיותו מהמילה מי, כוונתו היא שאני הוא אותו מי מבוקש. בעל צפון נשאר אחרי כל המכות, ואחרי כל החורבנות שלהם מצרים שברי העולם עשה בהם שבטים, אחרי כל ההתגברויות, החלק האחרון שנשאר וכאן הוא צריך לדבר מן העולם, וזה ואת הצפוני הרחיק מעליכם, אותו יצר שהוא צפון בתוך ליבו של אדם, אותו יצר שהוא חבוי, מתחבא עד כדי כך שהוא כלל אינו נראה. כאשר רוצים להחביא משהו באופן שבאמת לא ימצאו אותו, כפי שהם מחביאים את האפיקומן שסימנו הוא צפון, צריך להחביא אותו בתחכום, כך שהוא לא יראה על פני השטח ולא יבלוט כלל. כך היצר רע מתחבא. הוא מתחבא בתוך האני, בתוך אני עצמי. ואת הצפוני הרחיק מעליכם, זה יצר רע שצפון בתוך ליבו של אדם, והוא נשאר מכל אלוהים מצרים. כיוון שכך מגלה לנו בינו הרבים מערי במילים ספורות, לכן ציבה בורא העולם לספור עד מי, כדי שבאמת נדע מי. באמת המי האמיתי אינו מזוהה. מסופרים אותו אליו, אולם אותו לא סופרים. סופרים עד אליו ולא עד בכלל. כל מי שמגיע לעד בכלל, הרי על זה נאמר כדבר הרמב"ן בהקדמה לחומש בראשית, כי לא יראני אדם וחי. אי אפשר לחיות בעולם הזה עם תפיסה של אותו נעלם. אבל אנו סופרים עד לאותו נעלם שהוא מתגלה בכל האלה. והיינו מתגלה בכל אותם ימים ספורים. בכל הימים שספרנו אותם כדי להגיע אל אותו מי שברא את כל אלה. כך אנו מוצאים כי במזמור שאומרים המספירה למזרח ומילות מזמור שיר, נמצא רק שם אלוקים. שם זה מופיע גם בהטייה של אלוקינו, אבל אין שום שם אחר במזמור זה רק שם אלוקים. בימי הספירה אנחנו צריכים להגיע עד לתפיסה שיש משהו שהוא מעבר לכל זיהוי, שלא ניתן לזיהוי, אבל הוא אותו מי שברא את כל אלה. לכך אנו עוברים את כל האלה כדי להגיע אל המי שברא את כל אלה. דרך אלה מכירים את המי שברא אלה. כאן תמון הסוד והטעם שברא העולם ציבה לנו לספור מיציאת מצרים. מתברר כאן שהספירה אינה כדי להגיע אל, אלא כדי לגמור את היציאה. זה אחד הפנים של יציאת מצרים. אחד הפנים של הספירה הוא שיציאת מצרים לא נגמרה, הספירה גומרת. היא זו שממשיכה ומביאה את הוצאתיך מארץ מצרים. לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הספירה היא הגמר של היציאה. היציאה צריכה להגיע עד לאותו מי שברא את כל אלה. כאן נמצא הטעם של הספירה. לא יצאנו ממצרים כל זמן שנשארנו בה. אם עדיין לא הגענו להשגה כזאת, הרי שלא גמרנו לחסל עד הסוף את כל אלוהי מצרים. כאן נמצא משהו שהוא הקשה ביותר לביטול. באותו דבר שנדמה ונראה כאילו זה אנחנו עצמנו, כאן נמצא הדבר הנורא. כשאנחנו יוצאים מזה, אז אנחנו גומרים לצאת ממצרים. עניינה של ספירת החמישים יום הוא, כל ה-49 שאנחנו סופרים כולל הם אותם האלה. המי שברא אלה, זהו אותו מי שאליו אנחנו מגיעים שהוא שורש הכל. הוא מקור הכל, הוא המי שברא אלה. והוא עצמו מעבר לכל זיהוי, מעבר לכל תפיסה. אי אפשר לתפוס אותו בעצמו. אנחנו הולכים מימי הספירה ממשיכים לצאת ממצרים. זה אחד הפנים של הספירה. כמובן שלפי המבואר בראשונים, הפנים היותר פשוטות של הספירה הם שאנחנו הולכים לקראת, אנחנו הולכים אל. אבל סוף סוף אופן הספירה שאנחנו סופרים את מה שעברנו ולא את מה שעתיד לעבור. היום כך וכך בעומר. אלוקים יחננו ויורחנו כדי שנזכה להגיע באמת לתפוס ולהכיר ולדעת מי ברא אלה. שלום שלום, אהבה ידידיי מורי ברכה.